כל שאר חולי ישראל אל נערפן עלה. אנחנו גם בסליחות, במיוחד בתפילות של ראש השנה, אפילו יום הכיפורים, מזכירים את מלכות השם, ואנחנו רוצים לדבר על זה מעט, גם בהקשר של הפרשה וגם בהקשר של הסליחות. הפרשה של השבוע היא פרשה שיש בה גם ברכות וגם כללות. בברכות מאוד מודגש המקום של עם ישראל ביחס לאומות העולם. אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, ואדוני אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו, לתתך עליון על כל הוגעים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. זה בפרק כ"ו, גם בפרק כ"ח כתוב, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ, בקדושה כמובן, ובהמשך, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ומה שאנחנו אומרים, בליל ראש השנה, להיות לראש ולא לזנב, זה לקוח כאן מהפרשה הזאת, ונתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות. אז זה בברכות. מה יש בכללות? סך כללות. אז מי שמסתכל, 98 כללות מחולקים כמעט חצי חצי. חציים לא עלינו על מחלות, כן? וחציים על כך, על שלטון אומות העולם עלינו. מודגש במיוחד מה שהזכרנו עכשיו, אתה תהיה לרוף ולא לזנב, אז בכללות, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, הוא ילווך ואתה לא תלווינו. הפך מה שכתוב מקודם. שם כתוב, וילווה את הגויים רבים ואתה לא תלווה. אז פה כתוב, הוא ילווך ואתה לא תלווינו. הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. זאת אומרת, ממש מהפך. או שאתה ראש, כן? ומנהיג את העולם, כמו שהיה בימי שלמה, וכמו שהיה אפילו גם בבית שני, וכמו שיהיה בבית שלישי. מה זה ראש? החוכמה, הניווט, ההנהגה של העולם, כן? ראש ההנהגה של העולם תהיה אצל נבוכדנצר, או אצל טיטוס, או אצל שאר מרעים בשין, וכל העולם כולו יסבול. זאת השאלה. השאלה היא, בין הברכה לכללה, זה מי יושב ליד ההגה? מי המלווה? מי השפע? מי הוא צינור השפע? צינור השפע זה בקדושה, או צינור השפע הוא בקליפה. זה ההבדל בין ברכה לבין כללה. זאת הסיבה, אגב, שבגללה אנחנו בברכת בוני ירושלים, שאומרים בברכת המזון, מתפללים על בניין ירושלים, נכון? ובאמצע הברכה אנחנו אומרים, ונעל תצריכנו, אדוני אלוהינו, לא לידי מתנות בשר ודם, ולא ידע על ועתם, כי אם לידך המלאה והרחבה, וכו'. למה זה קשור לבניין ירושלים? כי זה בדיוק מה שכתוב כאן. אם ירושלים בנויה, אז השפע מגיע לכל העולם דרך ירושלים. דרך החוכמה, דרך הברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה באופן של ברכה. אבל אם זה בקלקול, אז עומד לך סטלין, או היטלר, או טיטוס, או נבוכדנצר, או כל מיני אלה, כל האחרים שבאמצע, והם לוקחים את המלכות לשיעבוד, לניצול, עד כדי כך שכתוב, והיית למשל, לשמה, למשל ולשנינה, בכל העמים אשר ינהגך אדוני שמה. זה המציאות, תמיד שאנחנו הכרנו אותה במשך 1900 שנה של גלות, שזו הייתה המציאות, וברוך השם אנחנו עכשיו במצב של ההתהפכות, במצב של הברכה, במצב שאנחנו מלווים, אנחנו משפיעים ברכה לאומות העולם, וזה ממש מהפך בדור אחד. אני עוד זוכר את הימים שבהם, כשאתה רוצה לומר משהו טוב, אתה אומר תוצרת חוץ. כשאתה רוצה לומר משהו סוג ג' ד', אתה אומר תוצרת הארץ. ולאט לאט, בלי שנשים לב, פתאום תוצרת הארץ הופכת להיות הדבר המבורך יותר, היעיל יותר, הנחשק יותר בעולם, בכל מקומות שבהם יש תערוכה של תוצרת הארץ, כולם מצטופפים סביב תוצרת הארץ, כי תמיד יש שם משהו חכם יותר, טוב יותר, יעיל יותר, מדויק יותר, מתוקתק יותר. כן, ממש כך. אני עוד זוכר את הימים שבהם היה שאלה אם לקנות או לא לקנות תוצרת גרמניה. למה? כי מצד אחד זה הכי טוב, ומצד שני זה גרמניה. והיום זה כבר לא דיון בכלל, כי מי אמר שגרמניה זה הכי טוב? זה לא ממש הסימן לאיכות. זה מהפך, השאלה אם דרך איזה צינור מגיעה הברכה לעולם. אז זה הברכות והכללות של פרשת כי תבוא. יש עוד משהו בפרשה מאוד מעניין, זה הלשון. הפרשה מתחילה עם מקרא ביקורים, ואחרי זה את הברכות והכללות שאומרים מול אר גרזים ואר עיבל. אז הגמרא במסכת סוטה אומרת שפרשת ביקורים נאמרת רק בלשון הקודש. וגם הברכות והכללות נאמרות רק בלשון הקודש. כך אומרת הגמרא. לעומת זאת, הגמרא עצמה, ממש שם, אומרת דבר מאוד מעניין. אומרת שבשעה שנכנסו ישראל לארץ, אז הם כתבו את התורה באר היטב. מה זה באר היטב? אומרת הגמרא, 70 לשון. דווקא 70 לשון. זאת אומרת, לדאוג שכל אומות העולם יוכלו ליהנות מהתורה, וזה באמת שאלה גדולה שפעם דיברנו עליה באחד השיעורים, האם באמת מותר לאומות העולם ללמוד תורה שבכתב? לכאורה מכאן למדו שתורה שבכתב מותר ותורה שבעל פה אסור, וזה גם נושא שנתון לדיון, לא נאריך בו בנושא הזה. אבל אין ספק ששלוש פעמים נחקקה התורה על אבן ב-70 לשון, פעם אחת על ידי משה בעבר הירדן המזרחי, פעם אחת ברגלי הכהנים, ופעם אחת כשהם עברו את הירדן, ופעם שלישית באר עיבל כשהם הקימו שם את המזבח. אר עיבל, להזכיר, זה האר שכנגדו נאמרות הקללות, כן? יש אר גרזים ואר עיבל, ושם דווקא באר הזה הם מקימים פעם ראשונה את המזבח בארץ ישראל, ושם הם חוקקים על אבן את השבעים, את התורה ב-70 לשון, ושם נאמר פעם ראשונה מצוות שמחה בארץ ישראל, להפוך את להפוך את הכללה לברכה. ככה בלשון הגמרא שמה, שישה שבטים עלו לראש הר הגרזים, שישה שבטים עלו לראש הר עיבל, והכהנים והלווים והארון עומדים למטה באמצע בין שני הערים הללו. הכהנים מקיפים את הארון והלווים את הכהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן, שנאמר, וכל ישראל וזקניו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון, הפכו פניהם כלפי הר הגרזים ופתחו בברכה, ברוך אשר איש אשר לא יעשה אפס על המסכה, ואלו ואלו עולים אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בכללה, ארור האיש אשר יעשה אפס על המסכה, ואלו ואלו עונים אמן, עד שגומרים כל הכללות והברכות. אז זה התיאור, ופה זה דווקא ב-70 לשון. למה? דווקא ב-70 לשון. כי יש לנו עניין של וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זה ממש הביטוי של שם השם הנורא שנקרא עלינו. תמיד צריך לזכור שכשאנחנו אומרים האל הגדול, הגיבור והנורא, כפי שאמרו משה או כפי שתקנו אנשי הכנסת הגדולה, אנחנו אומרים דווקא את הביטוי הזה גם בברכת מגן אבות, גם בברכת אהבת עולם, גם בברכת יוצר המאורות, אנחנו מזכירים את המטבע הזה. למה? מכיוון שזה השם שנקרא לנו. ככה אנחנו אומרים בתפילה, עשה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא עלינו. כן, זה מופיע גם אצל נוסח הספרדים, גם נוסח אשכנזים, באבינו מלכנו. השם הגדול הגיבור והנורא נקרא לנו, והנורא, כאן בפרשה, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, שם השם הנורא, ויראו ממך. זה גם העניין של ירושלים, שלכן היא נקראת מוריה. מוריה כי שם השם הנורא, שרואה אותו יעקב, מה נורא המקום הזה? אז בסוף, שם השם הנורא נגלה על יעקב, וכשרואה אותו עשיו, שבא לי לחיים איתו, פתאום עשיו מתקפל. למה? שם השם הנורא נראה על יעקב, אז עשיו כבר לא מתעסק איתו, כן? וזה מה שקורה לעם ישראל, כשבית המקדש קיים, מה שקורה ליעקב מול עשיו, קורה לאומות העולם מול עם ישראל. וזה מוזכר כאן בפרשה. ובכל מקרה, אומרת הגמרא שם באותו מקום, פרשת הברכות והקללות נאמרות רק בלשון הקודש, אבל תפילה נאמרת בכל לשון. בקשה הגמרא, תפילה בכל לשון, ואמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית, אדם לא יתפלל בלשון ארמית. ואמר רב יוחנן, כל לשון צרכיו בלשון ארמית, אין מלאכי השרת נזקקים לו, לפי שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמית. אז איך אתה אומר שתפילה בכל לשון? עונה הגמרא תשובה מאוד משמעותית, מאוד משמעותית, ואנחנו בהמשך נראה כמה שהיא באה לידי ביטוי בהרבה הלכות. אומרת הגמרא, לא קשיא, הביחיד, הביציבור. בציבור אפשר בכל לשון, ביחיד רק בלשון הקודש. למה? כיוון שהכוח של הציבור הוא כוח גדול. אז כאמורים המפרשים, שציבור שמתפלל לא צריך את עזרתם של מלאכי השרת, התפילה אולי ישר למעלה, אבל יחיד שמתפלל הוא צריך את הסיוע של מלאכי השרת, ולכן הוא מתפלל רק בלשון הקודש, ולא בלשון, לא בלשון ארמית או בשאר שפות. מקשה הגמרא על יוחנן כהן גדול ששמע מבית קודש הקודשים, שהוא אומר, נצחו טליה דאזלו לאג חקרב על אנטיוכיה, וגם שמעון הצדיק שמע בת קול בקודש הקודשים, שהוא אומר, בתילת אבידתא דאמר שנאה להיתאה להיכלה, ונהרג גס כל גס ובוטלו גזרותיו, וכתבו אותה שעה וכיוונו, וכך היה באמת. זאת אומרת, פעמיים, פעם אחת שמעון הצדיק שומע מקודש הקודשים שהתוכנית של גס כל גס התבטלה והוא נהרג, ופעם אחת שומע יוחנן כהן הגדול שהקרב שהיה בין נערי ישראל לבין הגויים באנטיוכיה, שכנראה היה ביום כיפור, ניצחו בו נערי ישראל, וזה בארמית, אומרת הגמרא, או גבריאל או בת קול, כך בגמרא. שוב, אותו דבר יש בגמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת שרב אבא בר חנה הלך אחרי רבי אלעזר לבקר חולה לשיול לבית פיחה, לפי הוא אמר לו, המקום יפקדך לשלום, לפי הוא אמר לו, בארמית, רחמנה ידקרנך לשלם. מקשה הגמרא, איך הוא אומר לו בלשון ארמית? רעד מלאכי השרת מכירים בלשון ארמית, ועונה הגמרא, שנה חולה לשכינה עמו. עד כאן בגמרא. תוספות, מקשה, קושייה, שממש מעוררת את כולנו, ותימה, אומר תוספות. ואפילו מחשבה שבלב כל אדם יודעים, בלשון ארמי אין יודעים, האם ייתכן לומר שהמלאכי השרת לא מכירים לשון ארמית? כן? והתשובה שנראה בהמשך, מה פירוש לא מכירים? הם יודעים אותה. כמו שכתוב על גבריאל, שהם יודעים את הלשון, רק הם לא מתייחסים אליה. או לא מתייחסים, או יש סיבות אחרות, הם לא בוא נאמר, הם לא יעלו את התפילה אם אדם יחיד יאמר אותה בלשון ארמית. נזכור את התוספות הזה, כי בהמשך הוא יהיה מאוד משמעותי למה שנלמד. אז כמו שראינו עכשיו, הגמרא אומרת שתפילה ברבים אפשר בכל לשון, וביחיד רק בלשון הקודש, וכך פסק השולחן ערוך, יכול להתפלל בכל לשון שירצה, ואני מילי בציבור, אבל ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש. בית יוסף על ההלכה הזאת מביא בשם את רבנו יונה, שאומר, נשים הרי לא היו באות בדרך כלל לבית כנסת להתפלל, היו מתפללות בבית. ותימה הוא על המנהג שנהגו בכל העולם, שנשים מתפללות בשאר לשונות, כיוון שחייבות בתפילה, לא היה להם להתפלל אלא בלשון הקודש. הרי אמרנו שביחיד, אדם חייב להתפלל בלשון הקודש. ועונה רבנו יונה ומביא אותו לבית יוסף, שרבני צרפת רוצים את הטעם למנהג, ואומרים, מכיוון שהתפילה כולה היא תפילת רבים, אז אנשים שמתפללות הם כמו חלק מתפילת רבים. יש תשובה על זה של בעל משנה הלכות, הוא כותב, רב נשה קליין, שכשנשים מתפללות בבית, שכינה עמהם. גברים שמתפללים בבית, אז הם צריכים עשרה כדי ש... מתפללים בית כנסת, אז צריכים עשרה כדי שתשרה עליהם שכינה, או בכל מקום אחר. אבל מכיוון שנשים לא מוכרבות לבוא לבית כנסת, אז שכינה עמהם, כמו שכתוב על רבי טרפון, שהוא שומע את כל אמא שלו מגיעה, אז הוא אומר, אקום מקם השכינה דעתיה, אני קם לפני השכינה שמגיעה. זאת אומרת, השכינה שורה עליה, גם אם היא מתפללת באופן יחיד, לגודל מעלתה. זו תשובה אחת שכותב אותה, מביא אותה בית יוסף בשם רבן יונה, וגם מזכיר אותה בשולחן ערוך. דעה שנייה, שמביא הראש, והיא מאוד מעניינת, הראש אומר, כל הבעיה היא רק בלשון ארמית. אבל... למה הארמית? שזה מגונה בעיניהם של מלאכי השרת להזדקק לו. דבר מעניין. מה, ארמית מגונה? הגמרא בארמית, הזוהר בארמית, יש פסוקים בתורה, שני מילים בתורה, ביגר סהדותה בארמית, יש פסוק שלם בנביאים, יש פרקים שלמים בכתובים בארמית. למה זה מגונה בעיניהם? מה מגונה בלשון ארמית? הרי אנחנו אומרים קדיש בלשון ארמית, בריך שמי בארמית. למה זה מגונה? למה הם לא מכירים? לא מכירים? אני הכוונה שהם לא יודעים. לא מכיר בך. לא רוצה. למה זה מגונה? למה לא מכירים? זה דבר שצריך להבין אותו, וגם להבין למה אנחנו בתפילה אומרים חלקים מהסליחות בארמית. דווקא בארמית, כן? על זה כותב הרב תמים דעים, בשם הרב רבי יהודה בר יקר. מה שכתוב בגמרא שהם לא מכירים, אין הכוונה שהם לא יודעים אותו. שכל שאר הלשונות של חוקים, לשון הקודש הם מכירים, כל שכן ארמית, כן? וכמו שכתוב בגמרא בפסחים, מפני מה הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל? מפני שקרוב לשונם ללשון הקודש. אז למה אתה אומר שהם... מגונה בעיניהם. אומר רבי יהודה בר יקר, אחד מהראשונים, לכך יש לומר שמטעם זה אמרו שאין מלאכי השרת מכירים לשון ארמית, כדי שלא יניחו המתפללים בשון הקודש אם יתירו להתפלל בהם, וגם ירבו המארצות בישראל שלא ישגיחו ללמוד מתוך שיכולו להתפלל בלשונם. לכן, הם לא משגיחים בלשון ארמית, הם לא יביאו... מה הוא אומר כאן? מי שרוצה להבין את זה יותר לעומק, יסתכל לשון המשנה ברורה, שמביא בשם החתם סופר, דבר מבהיל, מבהיל ומזעזע, שקרה לפני 200-150 שנה, כן? דברים ממש מבהילים. אומר החתם סופר, בימינו אסור בשום אופן להתפלל, לא בארמית, ולא באנגלית, ולא בצרפתית, ולא בשום שפה אחרת. למה? אז הוא אומר, להפוק כמקטות חדשות, שנתפרצו מחוץ למדינה בזה, והעתיקו את כל נוסח התפילה ללשון העמים. כן? ועכשיו הם מרגישים טוב. כשיהודי נמצא בגרמניה, והתפילה היא גם בגרמנית, בצרפת, והתפילה היא בצרפתית, מרגיש על הכיפק. הוא פה, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקשיב לו. מה רע? ומתוך כך, עבירה גוררת עבירה, שדלגו הברכה של קיבוץ גלויות, וברכת ולירופליים מרחה. אמרה, אנחנו נשקר? מה, אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל לפני 150 שנה? גופרית ומלח, שריפה, כל הרצה, לא תזרע ולא תצמיח. מה, אני עומד עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו? לא רוצה? אז הם דלגו את הברכה הזאת. ודלגו גם את הברכה על ירופליים מרחה ברחמים תשוב, כי לפני 200 שנה, לפני 150 שנה, מה הייתה ירושלים? שכונה קטנה ליפה מול ברלין, מול וינה, מול פריז, מול לונדון. אז הם דלגו על ברכת ירושלים מרחה, מתוך כך שהם החליפו אותה, רק את השפה של התפילה. וכשם שרוצים להשכיח זיכרון ירושלים, כן, רוצים להשכיח לשון הקודש מישראל. פן יגאלו בזכות שלא שינו את לשונם הקדוש. לשונה, הקדוש ברוך הוא ישמרנו מדעות אפיקורסות כאלו. זה לשון המשנה ברורה, שהוא מביא את זה משם תשובות החתם סופר. מבהיל. מבהיל, זאת אומרת, לא רצו חכמים שיהודים ירגישו טוב עם הלשון הארמית. אומר, אתה חי בבבל, זאת השפה, תדבר בשפה, תתפלל בשפה, תלמד בשפה, תעשה הכל בשפה הזאת, שכח שיש לך לשון אחרת. אגב, זה מה שקרה בתחילת ימי בית שני, כותב נחמיה, שחצי העם אינם מכירים, לא מכירים את לשון הקודש, רק מדברים אשדודית, מדברים שפות זרות, והשפות הזרות האלה הם אלה שבסופו של דבר גורמות להם להתבולל בין אומות העולם. חכמים לא רצו להגיע למקום הזה. ולכן אמרו, בשום אופן לא ארמית. כי רוב העם, או כמעט כל העם, חי בתקופה ההיא בתור בבבל. זו הייתה השפה. רצו להרגיל אותם לדבר בלשון הקודש. הוא באמת דבר מדהים. מי שמסתכל, יש אלפי ספרי שו"ת, כן? כל ספרי השו"ת, כולם כתובים בלשון הקודש בעברית. ממש כך. אני זוכר שפעם הייתי באיזה שיעור ושמעתי את המורה מלמד ומסביר ואומר שאליעזר בן יהודה חידש את הלשון העברית שהייתה נשכחת 2000 שנה. ככה, איזה, אמרתי, או, כל הכבוד אליעזר בן יהודה. 2000 שנה הייתה הלשון נשכחת והוא חידש אותה. ואני זוכר מה, אני מגיע הביתה ואני מסתכל על ארון הספרים הגדול שעלינו בבית. וכל ספר שאתה פותח, מתוך אלפי הספרים שהוא שם, כתוב בעברית. משניות, זה בעברית. סידור, זה בעברית. רמב״ם, זה בעברית. רש"י, זה בעברית. תוספות, זה בעברית. כולם בעברית. אז אני, בטיפשותי, אולי בתמימותי, לא יודע איך לקרוא לזה, אני שואל את הרב, אבא, עליו השלום, אבא, מי תרגם את כל את רש"י לעברית? מסתכל עליי, אומר לי, מה זאת אומרת, מי תרגם את רש"י לעברית? אמרתי, אמרו לנו שאליעזר בן יהודה החזיר שפה נשכחת שהייתה שכוחה 2000 שנה. רש"י חי לפני פחות מ-1000 שנה, אז אם כן, הוא כתב את זה בטח בצרפתית. הוא אמר לי, מה פתאום? רש"י כתב את זה בעברית. והרמב״ם כתב, כולם כתבו בעברית. כל שו"ת בית יוסף כתוב בעברית, תפתחו. טור כתוב בעברית, שולחן ערוך כתוב בעברית. אף אחד לא תרגם אותו לעברית. זה לא, זה סיפורי מעשיות. ישר כוח לי לעזר בן יהודה על כל מה שהוא עשה, אני לא חלילה רוצה להוריד מכבודו, אבל לא בגלל זה נשכח ונשנה את ההיסטוריה. כן? ומשנה ברורה כותב לנו, לא נתנו, החתם סופר לא נתן בשום אופן, לא נתן שיהיו תפילות בגרמנית או בהונגרית או בכל שפה אחרת, כדי שלא תשתקח חלילה ארץ ישראל. ומי שתרגם, הרפורמים שתרגמו את סידור התפילות, לגרמנית בהתחלה, אז בהזדמנות זו, כמו שהוא כותב, עבירה גוררת עבירה, אמרו, אם כבר אנחנו מרגישים ברלין כמו בבית, אז בואו בבקשה וגם נמחק ברכות שלא מתאימות לנו. כן? ואנחנו יודעים שלצערנו הם הגיעו מדחי אל דחי. ממש נורא. אתה קורא את הדברים האלה, אתה מבין כמה חכמים היו החכמים. כמה חכם היה החתם סופר, איזה חכם עדיף מנביא, כמה חכם משנה ברורה, וזה ממה שראינו קודם. אז זאת הסיבה שבגללה מלאכי השרת לא נזקקים ללשון ארמית. אתה מתפלל לחזור לירושלים, כל עיקר התפילה היא לחזור לירושלים. כל עיקר התפילה זה קיבוץ גלויות, זה בניין ירושלים. זה התפילה. אז מה, לקחת את התפילה ואת העיקר הוצאת ועשית אווירה נעימה? תבוא, ישירו, יבוא חזן, ינגן, יהיה על הכיפק, תבוא, תרגיש כמו קונצרט. מלאכי השרת לא יעלו את התפילה הזאת למעלה. כי כל התפילה זה עם הפנים לירושלים. ולכן לכן הם הקפידו, כדי שלא נשכח לי לתורת ארץ ישראל, לומר את התפילה בלשון הקודש. אני חייב לספר לכם שכשאני הייתי בצרפת לפני לא הרבה זמן, שנה ומשהו, ראיתי את הילדים קוראים בתורה בעברית, שון קודש, ושאלתי אותם, הם מבינים מה הם קוראים? הם לא הבינו מה הם קוראים. אבל הם עולים בתורה בעברית, וממש מגיע יישר כוח לכל אלה שמלמדים אותם, כי בזכות זה שהם מדברים את הלשון הקודש, את העברית, את שפת הקודש, בזכות זה אחר כך הם יזכו גם לעלות לארץ ישראל, לא תשתכח תורת ארץ ישראל מליבם. ולכן, למרות שזה לא היה כל כך פשוט, הקפידו שהתפילה והלימוד יהיה הכל בלשון הקודש. אז אם כן, עכשיו בואו נקרא את הבית יוסף בסימן ונבב. הוא שואל את השאלה, אז למה אומרים קדיש בארמית? ואנחנו מיד נשאל, למה אתה אומר רחמנה בארמית? למה אתה אומר מחי ומסה בארמית? למה אתה אומר בריך שמי בארמית? למה אתה אומר יקום פורקן בארמית? שאלה, כותב את זה בית יוסף, ונקרא לכם את לשונו, ציטוט מהזוהר פרשת תרומה. למה הקדושה, למה הקדיש נאמר בארמית? קדוש הדה, הקדיש הכוונה, היא סלקה בכל סיטרין לאילה ותתה, ובכל סיטרין מהמנותה. היא נשמעת לכל הכיוונים, כמו שהכהן הגדול היה אומר את השם המפורש בקודש הקודשים, היו שומעים אותו בכל מקום, נכון? אז ככה גם הקדיש, כשאתה עונה לקדיש, אתה אומר את הקדיש בכוונה, ההד שלו מתפשט לכל מקום. והוא טברה מנעולין וגוש פנקה דה פרזלה וקליפין בישין. הוא שובר את המנעולים, את השרשראות הברזל ואת הקליפות הרעות. ליסטלקה יקרא דקוד שבריחו על כולה. פעם שמעתי הסבר שאומר, כתוב שמאז שנחרב את המקדש, יש מחיצה של ברזל בין ישראל לאבים שבשמיים. מי ששובר את המחיצה הזאת זה דווקא הקדיש. ולכן אנחנו אומרים אותו בלישנה דה סיטרה אחרא. אומרים את זה כן, בלשון של הסיטרה אחרא. זה הלשון. ולעטווה בחיל התקיף, ולומר אותו בכוח גדול. צריך לומר אדם מאש מרבה בכל כוח, כי הכוח הזה הוא משבר את הקליפות. הוא משבר את המנעולים, ואת הגוש פקן דה פרזלה, ואת הקליפ אינבישים. והסתלק קודש הבריך הוא בעיקרי על כולה. ואז כבוד השם מתגלה. מה זאת אומרת? הוא אומר, יש שלב שבו אנחנו אומרים שאנחנו רוצים את גילוי מלכות השם בעולם, ורוצים את המשיח, ורוצים את הגאולה, ורוצים קיבוץ גלויות, ורוצים בניין ירושלים, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה, ומתוך כך יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרים את זה דווקא בלשון שהסיטרא אחרא מבינה, לומר להם, לא ויתרנו על ירושלים, ולא ויתרנו על הגאולה, ולא ויתרנו על ארץ ישראל, מלכותך, מלכות כל עולמים, תקשיבו גם אתם, כן, וגם אתם תתהפכו לקדושה. ולכן אומרים את זה דווקא בעשרה, כי בעשרה יש לנו כוח ציבור, וכשיש כוח ציבור, אז אתה יכול לומר לסיטרא אחרא, זוזי הצידה. זה דבר חשוב, כן? חשוב מאוד שהסיטרא אחרא תבין שאנחנו לא מתכוונים להתקפל, ולא מתכוונים לוותר, ולכן כל הקדיש נאמר בלשון הזאת. ואני רוצה להוסיף על מה שאומר הזוהר, שוב אני אומר לכם, אני קורא אותו מתוך הבית יוסף, סימן ולבב, כן? מביא האריזה בשאר הכוונות, שהטעם שאנחנו אומרים את הקדיש כמה וכמה פעמים במהלך התפילה, לפני הודו, לפני השתבח, קדיש תתקבל, קדיש אחרי שיר של יום ואחרי פיתום הקטורת, כדי שאנחנו כל הזמן, כל התפילה, אנחנו נהיה מכוונים. נהיה מכוונים ליצמח פורקנה ויקרא משיחה ויתגדל ויתקדש. הגמרא אומרת שזה פסוק בספר יחזקאל, שזה הגאולה של עם ישראל, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני עמים רבים. ששם השם מסוף העולם ועד סופו. ישם השם מבורך מעתה ועד עולם. אנחנו מזכירים את זה לעצמנו כל התפילה כדי שלא נשכח מה היעד שלנו. זה היעד שלנו. ואנחנו מזכירים את היעד הזה גם לסתרא אחרא. אבל יחיד לא יכול לומר דבר כזה. כי יחיד לא יכול לומר גירה בעין עד השטן. הוא לא יכול, זה מסוכן. אבל כשיש ציבור ויש עשרה ואומרים את זה בכל הכוח, אז יגדל לכוח השם כאשר דיברת. כן, כוח, כי יש כ"ח תיבות שאנחנו אומרים אותם בישמר רבה, ולאדם צריך לומר אותם בכל כוחו. כן? כי הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח שלו לנו, שאנחנו אומרים את הקדיש. מעביר את העוצמה שלו אלינו. והנה אנחנו מתייראים פן חס וחלילה, על ידי עליית העולמות יעלו גם הקליפות עמהם, והתאחזו בהם, וינקו שפע מהם. לכן אנחנו רואים את השבח הגדול הזה והקדוש, בלשון תרגום שמבינים אותו, אז הם נכנעים ואינם עולים למעלה. מה מכניע אותם? מכניע אותם האמירה הברורה שלנו, שאנחנו לא מתקפלים. לצערנו, זה מה ששכחו הרפורמים. הם חשבו שאם הם יגידו, אנחנו מוותרים על הגאולה, מוותרים על ירושלים, מוותרים על ארץ ישראל, אז לא יתקנאו בהם אומות העולם, והכל יהיה בסדר, והם יגורו בברלין עד קץ כל הדורות. הם גם קראו לעצמם גרמנים בני דת משה. ולצערנו, מי שהסביר להם יותר טוב מכולם את גודל הטעות, היה לצערנו היטלר בכבודו, לא רוצה לומר בכבודו ועצמו, כי אין לו לא כבוד ולא עצמיות, אבל הוא אמר, הסכנה הגדולה ביותר שהיום היהודים נראים כמונו, מתגלחים כמונו, בלי זקן, בלי כיפיות, בלי זה, בלי ציציות, כמו שתכננו ראשי הרפורמים, יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, תראה כמו גרמני, הבית כנסת יראה כמו טמפל, והעוגב יהיה כמו בכנסייה, והכל תראה אותו דבר. אותו דבר תראה כמותם, וגם תקרא לעצמך גרמני. גרמני בן דת משה, גרמני בן דת האסלאם, גרמני בן דת הנצרות. כולנו אותו דבר, כולנו שייכים לאומה הגרמנית. כל הניסיון הזה לשכוח את ירושלים, לשכוח את תפקיד של עם ישראל, הוא זה שעורר את הגדולה שבצרות שלנו. וברגע שאנחנו זוכרים את עם ישראל ואומרים, אנחנו אורחים בגרמניה, אורחים במרוקו, אורחים בתימן, אורחים בכל מקום, היעד שלנו זה יצמח תורכנה ויקרב משיחה. היעד שלנו זה מלוך על כל העולם כולו בכבודך. וינסה על כל הארץ ביקריך ויאמר כל אשר נשמה בו פה, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. איפה זה? בהר ציון משכן כבודך, בירופליים נראים מקדשך. אם לא חשם לעולם, אלוהייך ציון לדור ודור. לא בברלין ולא בניו יורק, לא בשיקגו ולא ברומא, לא בלונדון ולא בפריז. זה צריך להזכיר לעצמנו כל הזמן. וכך כותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שאמרנו מקודם שביום שלישי בערב, זה ההילולה שלו, הוא מביא בשני המקומות, גם בשו"ת תורה לשמה, הוא אומר, זאת הסיבה שהסליחות נתקנו חלקם בלשון ארמית, כדי שאנחנו נאמר לעצמנו, רוב הסליחות, צריך להזכיר את זה, רובה דרובה של הסליחות היא תפילה לגאולה. יש באמצע וידוי, נכון, אבל הוידוי הוא חלק קטן מתוך הסליחות. עיקר הסליחות זה תפילה לשבט יהודה, שהוא נמצא בדוחק ובוצר, שיבוא לירושלים, שיבוא לגאולה שלמה. עשה למען שמך, גדול הגיבור והנורא, שנקרא עלינו. ואנחנו אומרים את זה כמו קדיש, חלק בלשון הקודש וחלק בארמית. והוא כותב, לכאורה יש כאלה שאומרים, ככה מנהג האשכנזים, לא לומר את הקטעים של ארמית, אם אדם מתפלל לסליחות ביחיד. הוא כותב ואומר שאנחנו חוץ מיג מידות אומרים את זה ביחיד. למה? מכיוון שהסליחות בכללם נתקנו בלשון ציבור. אז גם אדם שאומר את הסליחות ביחיד, הוא מצטרף לציבור שאומר את הסליחות. ביתר פירוט, מסביר את זה בעל בן איש חי, בספרו בניה בן יהוידע, שם בגמרא, מסכת שבת, אומר, למה אנחנו אומרים את רחמנה, אדקלן כימד, אברהם רחימה בארמית. אז הוא אומר, בסידור הרשש, נזכר שהוא, התפילה הזאת של רחמנה, היא גדולה מכל שאר הסליחות. כי הוא בעתיק, כך הוא כותב. מה זה בעתיק? כנראה המקום הכי גבוה, כן? ואמרו אותו באלפה ביתה, בלשון תרגום, מכיוון שכוחו עצום, ובהמשך הוא אומר, למה כוחו עצום? למה רחמנה כוחו עצום? כי אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו מתפללים, הרם ימנך והצמח פורקנך, ריבונו של עולם, תרים את ימינך, קץ הימין, הצמח פורקנך, תצמיח את הישועה, אנחנו מבקשים את הבקשה הזאת בזכות אבות. התקרלה לקיימה דאברהם רחימה. אנחנו לא אומרים בזכות עצמנו, לא בצדקתך או ביושר לבבך, אלא בזכות ברית אבות, וזכרתי את בריתי יעקב, ועבדתי יצחק, ועבדתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. שבזכות אבות, זאת הסיבה שאנחנו אומרים, ענינו אלוהי אברהם, אומר רבי נשחי, ענינו אלוהי יצחק, ענינו אלוהי אביר יעקב, ענינו מגן דוד. למה? שכשאתה אומר, והארץ אזכור, אתה מתכוון לדוד המלך, שבזכותו זכינו לשלוט בכל רחבי ארץ ישראל, להיות בה גם היינו בזמן יהושע, אבל לא זכינו לשלוט בכולה, כי נשארו עדיין גויים בארץ. אבל בזמן דוד, הוא מכניע את כל הפלישתים, שולט בכל הארץ, זה נקרא, והארץ אזכור, ולכן אנחנו אומרים, מגן דוד, ענינו מגן דוד. ובכל מקרה, מה שאומר, רחמנה, רחמנה, היא מתחילה, התקנה קיימה דאברהם רחימה, התקנה קיימה דיצחק עקדה, דיעקב שלהם, אנחנו מזכירים את הברית שלוקים קראת עם אבות, אנחנו לא באים בזכות עצמנו, אז אף אחד לא יכול לקטרג. כשאתה אומר, אני בא בזכות עצמי, אוהו, אז כולם בודקים, רגע, אתה בא בזכות עצמך? בוא נבדוק אותך, נראה מה מעלתך, מה כוחך ומה גבורתך. כשמחפשים בן אדם, אז תמיד מוצאים אותו. אם שוטר עוצר אותך בצומת, מתחיל לבח לך את המסמכים, בסוף יגיד לך, אדוני, הפנס לא נקי, תשלם דוח. לא יודע, ימצא לך משהו. וככה זה מלכות הדרכיה, כמלכות הדרכיה. מלכות הדרכיה זה קם ככה. כשאדם מעיין בתפילה, אז גמרא אומרת, זה מזכיר אבנותיו של אדם. כדי שלא חלילה יזכירו את אבנותיו, אז אדם לא אומר את זה בזכות עצמו. ולכן אתה יכול לומר את זה בלשון של הסיטרא אחרא, בלשון שהקליפות מבינות, שאנחנו מחכים להרם ימינך ועצמך פורקנך, סלוטה נקבל ברעבה. כל הנוסח של הבקשות שמוזכרות שמה, הן כולן מכוונות, כן, לגאולה שלמה. כדאי מאוד שהקליפות יבינו את הדבר הזה. אומר הבן איש חי בבנייה בנהדה, זה ממש כמו הקדיש. כמו שהאריזל הסביר את הטעמים של הקדיש, כך הטעם של רחמנה. וביותנו אומרים השבח הגדול והקדוש הזה בלשון שהם מבינים אותו, אז הם נכנעים ואינם עולים. וכן אותו דבר, הוא אומר על מה שאנחנו אומרים בסוף הסליחות, מחה ומסה. כן? אז אומרים אותו בלשון הרמית. אומר, למה זה לא גורם להם להתקנא בנו, מכיוון שאנחנו אומרים, כעבדה דמתחנן למראה. אנחנו לא באים ואומרים, ריבונו של עולם, בזכות הצדקות שלנו והמעשים שלנו, אנחנו באים כמו עבד שמתחנן, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה החלות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. אנחנו גם כן אומרים אותו דבר. אוחזים בתפילת משה רבנו, אומרים, ריבונו של עולם, אתה התחלת כבר להראות לנו, התחלת להראות לנו, אנחנו כבר בארץ 72 שנה, רואים את הפלאות שאתה עושה, אתה החלות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. אנחנו רואים שמאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך כגבורותיך. אז בבקשה ריבונו של עולם, מתחננים, כעבדד הוא מתחנן למראה. כשאדם אוחז בלשון הזאת, אז הם לא יכולים להציק לו, כן? לא יכולים להתגרות בו, ולכן הדבר הזה הוא דבר שאנחנו אומרים אותו בארמית, להדגיש את כוחו של הציבור. אנחנו להדגיש את כוחם של הסליחות, שהוא מסוגל, כן, לשבר מנעולין ופרזלה. בקליפין בישין, לשבור את כל הגוש פינטין דה פרזלה. דבר מדהים להבין את כל הקטעים האלה שאנחנו אומרים אותם בארמית, וזה גם הטעם של בריך שמה. בריך שמה, אנחנו אומרים אותו בפתיחת ההיכל. אומרים אותו בפתיחת ההיכל בדרך כלל, ביום שבו אנחנו אומרים, מתפלים מוסף, דיינו בשבת או בראש חודש, ומה המעלה שלו? גם כן, המעלה הוא, המעלה שלו שאנחנו מזכירים, את השפע שמגיע לעם ישראל מבית המקדש, להמתו לנו מטוב מאורך, ולקבל צלתנה ברחמים, זה התפילה. ופורקן ימינך, אחזה לעמך בבית מקדשך. הפורקן של יד ימין של הקדוש ברוך הוא, הרם ימינך, איפה? איפה הקדוש ברוך הוא מראה את הרם ימינך? לא בברלין, ולא ברומא, לא בניו יורק, ולא בלוס אנג'לס. אחזה לעמך בבית מקדשך, הקדוש ברוך הוא מראה את יד ימינו, קץ הימין, בבית המקדש. ולהמתו אילנה מטוב נאורך, ולקבל את האור הטוב, האר הטוב הזה. האר הטוב הזה שמביא את האור הגדול, ולקבל צלותנה ברחמים, זה הרי שער השמיים שם. שם, דרך שם כל התפילות עולות. אנחנו אומרים את זה בלשון הארמית, גם כדי להגיד לאף אחד, לא ויתרנו על בית מקדש. לא ויתרנו. כמה פעמים מנסים אומות העולם להשיג הבטחה שוויתרנו. כולנו זוכרים את הסיפור שהיה עם הרב קוק, עליו השלום, ששבוע שעבר הייתה הזכרה שלו, ג' אלול, כשהיו אחרי פרעות שהערבים עשו בתרפת, אז הם היה אז המאומה על הכותל, והם אמרו, תחתמו שאתם מבטרים על הכותל, מבטרים על הר הבית. ובאו כל מיני אנשים עם כוונה טובה להגיד לרב קוק, שהיה אז הרב הראשי לישראל, בוא תחתום, מה ממילא הבריטים פה שולטים ולא נותנים. אומר, אנחנו נחתום שאנחנו מבטרים על בית המקדש? אנחנו נוציא חתימה? אמרו לו, אבל להציל חיים, מה? אדמה יותר חשובה מחיים? תחתום שאתה מבטר. הוא אומר, אנחנו נחתום שאנחנו מבטרים על ארץ ישראל, חס ושלום. אותו דבר היה בכינוס של אגודת ישראל, תמיד הזכיר את זה אב ציודה, שהיה אז תוכנית החלוקה, ובאותה תוכנית חלוקה אמרו, ממילא אנחנו לא יכולים, אז בואו נוותר. ועמד שם אחד מגדולי הדור ואמר, היד שתחתום על ויתור על ארץ ישראל תקצץ. אף אחד לא יזלחתום. כי אנחנו רואים מה שכותב האריזל, מה שאומר הזוהר, אתה צריך לומר, אנחנו מתכוונים לבנות בית מקדש. כן, שכל הקליפות ישמעו. אין לנו שום כוונה לוותר. שום דבר. שום כוונה לוותר. ובירושלים ובהר ציון. לא בשום מקום אחר. וזה דבר שאנחנו צריכים לומר אותו. אז נכון, בהתחלה, זה לא בא בקלות. אחר כך, אבל כן, יש פירוש יפה מאוד בשם הגר"א, מביא אותו הציץ אליעזר, אומר כתוב, ויש פסוק, קיל אדוני המלוכה ומושל בגויים. זה פסוק בתהילים, שלפניו כתוב, יזכרו וישובו לאדוני כל אפסי ארץ, והשתחוו לפניו כל משפחות גויים. אז אומר הגר"א, יש הבדל בין מלכות לממשלה, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. אז הוא אומר, החילוק שבין מלך למושל, שהמלך הוא ברצון העם, שימלכו עליהם מרצונם הטוב, מה שקוראים בימינו דמוקרטיה. בלי שום הכרח כלל, רק מהכרת כי עיקר גדולתו בחרו בו להיות עליהם למלך. הוא מושל, דיקטטור, הוא אשר העם לא בחר בו מרצונם הטוב, אבל הוא ברוב תוקפו וגבורתו יכריחם להיות לו לעבדים, והוא ימשול בם. זה ההבדל בין מלך למושל, כן? וזה שאמר כי להשם המלוכה על עם ישראל, שאנחנו מקבלים את מלכותו באהבה מגודל רוממותו ועיקר תפארתו. אבל אצל הגויים בהתחלה זה יהיה בכפייה, מושל בגויים. הם לא יבינו את גודל רוממותו ולא יקבלו על מלכותו מכל מקום שהוא. הוא ימלוך עליהם את תוקפו, אבל זה השלב הראשון. השלב השני זה מה שכתוב בספר עובדיה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, ואחרי שהוא מסירים את ה... הקליפה של עמלק שנמצאת בהר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. זאת אומרת, כל העולם כולו יקבלו את מלכותו באהבה. וזה שאומר הפסוק בזכריה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. זאת אומרת, לא, בגויים זה לא מושל בעל כורחם, סוג של דיקטטורה, אלא והיה השם המלך על כל הארץ, שבאהבה וברצון הם מכירים את מלכותו. וזה פירוש שכותב אותו התז, ותזכרו אותו כי הוא מאוד משמעותי. התז כותב באור החיים, תף קוף פי בית, למה אנחנו אומרים מלוך על כל העולם כולו בכבודיך? לכאורה יש פה איזשהו כיף לשון, מלוך על כל העולם, למה אתה חוזר ואומר כולו? מלוך על כל העולם בכבודיך, למה אתה אומר מלוך על כל העולם כולו? כיף לשון. אז הוא אומר שלא תאמר רובו ככולו. לא. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבם שלם. כולם, כולם, ולא ידח ממנו נידח. אז נכון, כמו שהזכרנו מקודם, שיהיו עמים שלא יאהבו את זה. השם הלך תגל לארץ, בהתחלה כתוב, השם הלך, הרגזו עמים רבים, נקרא לכם את הלשון, מופיע בלכון לרננה, אז דברים שבכתב, את הרשאה לא מורם בעל פה, נקרא לכם את הלשון. יש מזמור אומר, השם הלך הרגזו עמים. זה השלב שאתה אומר כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. זאת אומרת, הם מתרגזים, הם לא רוצים, הם רוצים עבדה בהפקר אני חלה, כן? יושב קרובים, תנו את הארץ, הארץ תזעזע. אדוני בציון גדול, ורמו על כל העמים. אבל אחר כך, יודו שמך, גדול ונורא הקדוש הוא. כן? ואחר כך, עוז מלך, משפט האב, הם אוהבים. אוהבים את המשפט הזה. זה גם מה שאנחנו אומרים במזמור של המנצח, בגנות מזמור שיר. יש את הביטוי הזה, אנחנו אומרים שבהתחלה, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, גם על כך שארץ ישראל נותנת יבולה, ארץ נתנה יבולה, אבל לפני כן נשמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלע, גם פה. ויש מזמור שאומר, השם מלך תגל לארץ, ישמחו עם רבים, ויש כאלה שהם קוץ כזה. עליהם נאמר, אש לפניו תלך ותלעץ סביב צרף. יש שלבים. יש שלב שירגזו, ירגזו עמים. יש לב שתגיע לארץ ורק חלק אש לפניו תלך, אבל בסוף, כמו שאומר התז, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. כל העולם כולו. וכך כותב, יש מזמור שאנחנו אומרים אותו, למנצח, לבני כוח, מזמור, כל העמים תקעו כף. אריהו להשם בכל רינה. תקעו זה כמו תקיעת שופר. אריהו זה כמו תרועה, נכון? רק שפה התקיעה זה לא בשופר, אלא תקיעת כף. כל העמים תקעו כף. וכל העולם כולו מוחא כפיים. כל העולם כולו מריע להשם. תארו לעצמכם את 7.5 מיליארד אנשים עלי אדמות, חוץ מהמלכים שבהם, שכמובן אש לפניו תלך. כולם תוקעים כף, כולם מריעים להשם. זה המזמור שאנחנו אומרים אותו לפני תקיעת שופר. שזאת המטרה של תקיעת שופר. לעורר את כל העמים תקעו כף, אריעו להשם בכל רינה. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. אז אומר האדמו"ר מצאנז בדברי הציב, סימן רשנון א', למה אומרים אותו 7 פעמים? מכיוון שבגמרא, במסכת קידושין, כתוב על סיפור על רב אחא בר יעקב, שהוא רואה את הקליפה כמו תנין עם 7 ראשים. וכל פעם שהוא קורע ומשתחווה, נופל ראש אחד מהקליפה. זאת אומרת, הסיפור שם על רב אחא בר יעקב, ברב יעקב, הוא סיפור שבא לספר לנו את הקליפה שמנסה להיאחז בשורש הקדושה. כי בסיפור שם בגמרא, התנין הזה עם 7 ראשים נמצא בבית המדרש של אביי. אביי, כולנו מכירים, נכון? אביי ורבא. אז בבית המדרש של אביי, אביי לא מצליח להתגבר עליו. הוא שולח לשם את רב אחא בר יעקב, והוא מצליח לקפל את הקליפה הזאת עם השבע ראשים. אז נכון, רבה חבר יעקב קיפל את זה לשעה, לשעתה, אבל הם עדיין קיימים. ולכן אנחנו אומרים, כדי להכניע את הקליפה הזאת, את המזמור הזה שבע פעמים, אז צריך הרבה לכוון. עוד שבועיים, כן? עוד שבועיים ראש השנה, עוד שבועיים תקיעת שופר, עוד שבועיים אנחנו אומרים את המזמור הזה, כל אחד יאמר אותו, אנחנו בעזרת השם נאמר אותו בבתי כנסיות, או בתי מדרשות, או בחצרות, או בכל מקום שהוא, או אפילו אדם בבית שלו לבד. כן, הוא גם אומר את המזמור הזה, לדעת שכל פעם שאתה אומר את המזמור הזה, אתה מתאר את גדלות השם בימות המשיח, ומצד שני, את הכנעת אלה שמנסים לעצור את הכוח הזה. וצריך לדעת, השם ימלוך לעולם ועד, זאת עובדה. אבל יש דבר מאוד משמעותי, זה השותפות שלנו. יש פסוק בישעיהו, פרק למד, לכן יחכה אדוני לכוננכם, לכן ירום לרחמכם, כי אלוהם משפט אדוני אשרי כל חוק אלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחכה לחנון אותנו. הוא רוצה לרחם עלינו. מה הוא מחכה? שאתה תחכה. אשרי כל חוקי לו. מהפסוק הזה למדה הגמרא שיש למדבב צדיקים בכל דור שעליהם העולם קיים. מה הם על המדבב צדיקים? אלה שמחכים לישועתו של הקדוש ברוך הוא. אלה שמחכים למלכות השם. מהי העבודה הרוחנית שלנו בראש השנה? לחכות למלכות השם. כן, להצטרף בשיפול לגלימה של המדבב צדיקים. לרצות את מלכות השם בעולם, זה התפקיד שלנו. זה כל התפילה, זה כל פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות. כולם. כן, רק להזכיר את ההלכה. ההלכה שמופיעה בשולחן ערוך, כתוב בגמרא, שפסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות, הם משלימים זה לזה. מי שיודע רק פסוקי מלכויות, או רק זיכרונות, או רק שופרות, לא אומר אותם. אני מניח שזה לא קורה לאף אחד, כי לכל אחד יש ביד מחזור של ראש השנה. אבל, כן, ככה הלכה. הלכה אומרת שאתה לא יכול לומר רק אחד מהם, כי אין מלכויות בלי שופרות, בלי קיבוץ גלויות, ואין קיבוץ גלויות בלי זיכרונות, זוכר הברית. זה בהתליה. אין אפשרות של קיבוץ גלויות לאוגנדה. אין דבר כזה. אין מצב שאנחנו באים לארץ ישראל בלי שהקדוש ברוך הוא זוכר ברית אבות. אין דבר כזה. אין מלכות השם בלי קיבוץ גלויות, אין דבר כזה. וגם להפך אין קיבוץ גלויות בלי מלכות השם. מי שחושב שאנחנו מתקבצים לפה כדי לברוח מאירופה, כדי לשמור פה על פולקלור יהודי, טועה. כל מה שנבנה את מדינת ישראל היא כדי שיהיה מלוך על כל העולם כולו, לא בנשק אטומי, בכבודך. כן? זאת המעלה הגדולה של אשרי כל חוקי לו, ואנחנו צריכים כבר להתארגן בנפש לראש השנה. האמת היא שכשאני מדבר איתכם, כבר בא לי חשק גדול מאוד לקראת ראש השנה. טוב, יש לנו עוד שבועיים ויותר של סליחות, כדי שנכין את עצמנו. נכין את עצמנו כל פעם שאנחנו אומרים את הסליחות, לבנות את הרצון האמיתי, אשרי כל חוקי לו. לבנות את את הרצון. זה הפסוק הבא שכתוב שם בישעיהו, כי עם בציון ישב, בירושלים בכו לא תבכה, חנון יחנך לכל זעקיך, כשומעתו אנך. זאת אומרת, מה כתוב בפסוק הזה? הקדוש ברוך הוא ייתן לך חנינה לפי התפילה שלך. לכל זעקיך, חנון יחנך לכל זעקיך, כשמעתו אנך. הוא עונה לך כשאתה מתפלל, כשאתה רוצה, כשאתה מבקש. זו כל התכלית של התפילה גם בראש השנה, וכמובן בכל ההכנה לראש השנה. אני רוצה ככה ממש בדקות האחרונות להזכיר ולומר את מה שהבית יוסף מביא שם בהלכות קדיש. אמרנו קדיש, כל עניינו זה מלכות השם, נכון? שמתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, כשיש משיח ויש ישועה ויש מלכות, כן? מלכות השם שמתגלה דרך מלכות ישראל. יש סיפור שם בזוהר שהוא מביא אותו, הבית יוסף, פוסק אותו להלכה, לא יקרא אותו בעריכות, מי שירצה יסתכל בפנים, אבל יש שם כתוב שסיפור על שני המוראים, שהם רואים, שהם רואים אחד שהיה, שעשי את הבת שלו למישהו, שקפץ מהגג לשמוע קדיש יחד עם הציבור. ואותו אדם אמר, כשאני רואה את האדם הזה שהוא כל כך מתאמץ לשמוע קדיש מהציבור, אני רוצה שהוא יהיה חתן לבת שלי. ואותם שני המוראים, רבי חייא ורבי אבא, שומעים אותו, והוא אומר להם, הוא בוכה והבת שלו בוכה. הוא אומר, למה אתם בוכים? אומרים, חיתנו את הבת איתו, ומסתבר שהוא בור ועם הארץ, הוא לא יודע כלום. תוך כדי שמדברים עם רבי חייא ורבי אבא, מגיע החתן הזה, והם מסתכלים עליו, והם רואים ממש אור השם עליו. ואז הם מתחילים לדבר איתו, ואומר להם, המחותן והבת, הוא לא יודע אפילו ברכת המזון, הוא לא יודע אפילו קריאת שמע, הוא לא יודע כלום. אז רבי חייא ורבבו מדברים איתו, ורואים לאט לאט את אור השם מדברים, ומבקשים ממנו, שהתחיל לומר דברי תורה, והוא מספר שהוא הבן של רב ספרא, שהוא קיבל על עצמו חודשיים לא לפתוח את הפה, אבל תוך כדי שהם לומדים איתו, הם רואים שהוא ממש עוצמה גדולה. הוא אומר, אני קיבלתי על עצמי לא לפתוח את הפה, כי באתי מבבל. ואני רוצה סוג של ענווה מול תורת ארץ ישראל. אז רק לשמוע. לא רוצה להביא את מה שאני למדתי בבבל. אני רוצה לשמוע תורת ארץ ישראל. הוא אומר, הלילה הזה מסתיים החודשיים שקיבלתי על עצמי לא לדבר. וכשהוא מתחיל לפתוח את הפה, הוא עומד ומתגבר, מתגלה כמעיין המתגבר, הוא חנה הראשונה פוסק. והוא זה שקופץ לשמוע את הקדיש ולומר אותו בכל כוחו. כי מה זה הקדיש? זה מה שאתה רוצה שמלכות השם, מלכותו בכל משלה. שמה שכתוב בתפילות, אתה אומר אותו בכל הלב והרצון. וכשאדם אומר אותו מכל הלב והרצון, הוא משבר את כל התר אין דה פרזלה, את כל המחיצות. אנחנו מרגישים היום שיש כאלה שמנסים לעשות מחיצות בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. יש כל מיני BDS למיניהו, וכל אלה שמושפעים מהם. יש כאלה שלא רוצים שנבנה בארץ ישראל, יש כאלה שלא רוצים שתהיה ריבונות בארץ ישראל, יש כל מיני, בסדר. אבל הכוח הרוחני שעוצר אותם, זה הכוח של הקדיש. הכוח של הרצון. אשרי כל חוקה לו. היא רצון שנזכה באמת כולנו, להגיע למקום הזה של הציפייה למלכות השם, ציפייה לקיבוץ גלויות, תקיעת שופר, ציפייה לקיום כל הפרטים של הברית של אלוקים קראת עם האבות הקדושים. וכשזה יקרה, אז כל הקליפות יתקנעו, וכל העמים תקעו כף, הריעו להשם בכל רינה. יהי רצון שנזכה כולנו, בשמחה גדולה, בהתלהבות גדולה, עם כל הלב, עם כל הנשמה. ממש ככה, בדקה האחרונה רוצה להזכיר ולומר מה ששמעתי מאבא, וכך הוא היה עושה איתנו, שנים רבות. הוא היה אומר, יש הלכה שאומרת שאדם צריך להכין את התפילה. כן? לעולם אדם מכין את התפילה ואחר כך מתפלל. והוא היה אומר, על תפילה של יום-יום אנחנו לא מכינים אותה, כי אנחנו זוכרים אותה. אבל תפילות של ימים נוראים, אנחנו מתפללים משנה לשנה. וכל דבר שאתה מתפלל משנה לשנה, אתה צריך להכין את עצמך אליו. להכין את עצמך אליו ולזכור אותו. אז כן, יש לנו עכשיו עוד שבועיים ויותר להכין את התפילות של ראש השנה. לא רק את הנוסח של התפילות, אלא גם את הרצון שנאמר אותם מאום קדליבה, היא רצון שנזכה באמת להתפלל בלב שלם. ולסיים במשפט של ברכה לכל התלמידים וכל התלמידות, לכל המורים וכל המורות, לכל מי שמשקיע את עצמו בחינוך ילדי ישראל, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם ואת בני ביתכם יהי רצון שברכת השם תחול עליכם מעתה ועד עולם. חזקו ואמצו. שלום, שלום.